לטובת החיילים וכל אנשי כוחות הביטחון. צריך לזכור תמיד שאם אצלנו קר, אז כמובן ששם כל מי שנלחם ושומר באשר הוא, לא משנה, באוויר, ביבשה, בים, בצפון, בדרום, אז הרבה יותר קר. כן, אז צריך לזכור גם כן שיהיו הדברים בעזרת השם גם כן להשבתם של כל החטופים במהרה, לרפואתם השלמה של כל החולים והפצועים, ובתוכם איתמר חיים בן ציפורה, איתן אברהם בן אפרת, איתן אשר בן דבורה, אברהם חיים בן מאיה, נאיה בן שלומית, יהודה בן לאה רחל, ניר חיים בן רחל ברכה, טל שאול בן יפה, אביתר בן קרן, עמית שמחה,
בן שרית חיה,
יעקב בן יהודית, אביתר מנחם חיים בן זהבה, בתוך שאר חולי עמו ישראל, ולעילוי נשמתם של כל האלופים והחללים, ובתוך כך שני החללים שלצערנו התבשרנו שנהרגו מנפילת המנוף, כך שמענו בחדשות. בעזרת השם יהיה הכל ככה להצלחת עם ישראל. מוריי ורבותיי, קודם כל אני שמח לראות את הציבור כולו מגיע גם בגשם. תמיד היצר הרע יש לו כל מיני תירוצים, יש לו תירוצים, אחד התירוצים שלו זה, כן, אז אחד התירוצים שלו זה מזג האוויר. אתם יודעים שהחפץ חיים, פעם אחת חפץ חיים בוקר אחד מתעורר והיה קר בחוץ וגשום, והוא לא הרגיש 100%, כמו שבערך כולנו מרגישים ככה בבוקר שצריך לקום מוקדם. אז הוא שומע את הקול הפנימי ואומר לו, רב ישראל, שמע, אתה עם ישראל צריך אותך, מה תקום עכשיו מוקדם לתפילה, היום תישאר בבית, אל תצא לשיעור, אל תצא למניין, תתחזק, ואז מתוך זה יהיה לך כוח יותר להשפיע. אז הוא חושב כמה שניות ואז הוא אומר, רגע, כתוב על היצר הרע, אחד הדברים שדוד המלך מדמה אותו, כתוב עליו מלך זקן וכסיל. אז הוא אומר לו, אם זקן כמוך כבר התעורר, שאני לא יקום, הוא קפץ מהמיטה. אז גשם זה באמת תירוץ טוב, אבל אשרי המגיעים. אני רוצה לדבר קצת על הגשמים. לא, זה השיעור שלנו, אבל אני רוצה מתוך ההתעסקות בגשמים, אתם יודעים, בא אל היהודי ואמר לי, כי אנחנו לפני כמה ימים התחלנו לומר תפילת הגשמים, את התוספת המיוחדת שיש בשמע קולנו. יש התחילו לפני, יש עדיין לא התחילו, כל אחד זה וזה. אז בא מישהו אמר לי, תשמע, מה אנחנו מבקשים היום בדורנו, בעולם המתקדם והטכנולוגי והמודרני שלנו, מה מבקשים על הגשמים? איזה, יש פה, יש כיסא מצוין. מה עכשיו צריך לבקש על הגשמים? יש לנו התפלה, אנחנו מסודרים, הכל, לא, זה לא קריטי. אמרתי לו, הסימן שאתה לא מתפלל. הוא אומר לי, מה זאת אומרת שאני לא מתפלל? מה, אתה לא רואה אותי בתפילה? אז אמרתי לו, לא, אני יודע שאתה פה בתפילה, אבל כנראה שאתה מתפלל, אבל אתה לא, יש להתפלל לומר ויש לכוון. אז הוא אמר לי, למה, למה זאת אומרת, מה הפשט? אמרתי לו, תראה, הבקשה שמוסיפים על הגשמים היא לא רק על הגשמים, ענינו בורא עולם, נכון? ואז מתחילים שתן גשמים, אבל אחרי זה תציל את, את העם שלך מצרות קשות, מגזרות קשות, מכל מרין בישין. כלומר שגשם זה לא רק השאלה אם יש לי מה לשתות או אין לי מה לשתות. גשם מסמל את טיב החיבור, כמו שאתה יש לך באינטרנט, אתה רואה כמה פסים מלאים או כמה פסים ריקים, נכון? כשיש גשם בזמן, זה אומר שהחיבור בינינו לבין בורא עולם כמו שצריך. כל היציב, החיבור יציב, הכל עובד כמו שצריך. גם הפוך, כשיש גשם לא בזמן, כמו למשל בסוכות, מה אומרת המשנה שם בסוכה? זה לא, זה סימן לא טוב. כאילו שפך עכשיו על האדון שלו את הקיטון של המים. כלומר, הגשם זה אחד ההבחונים הנכונים לדעת מה הקשר בין ישראל של אביהם שבשמיים. זה לא רק עניין טכני אם יש לי מים או אין לי מים. אז צריך לדעת שברוך השם בימים כאלה קשומים אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל טיפה וטיפה, כמו שאומרים החכמים בגמרא בתענית, וזה חלק מהעניין של לראות את הנס, ואין בעל הנס מכיר בניסו, ולראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר שקורה ומתרחש. בפרשה שלנו, פרשת בשלח, מגיע, מתחיל לרדת המן, ויש ציווי מאוד מיוחד שהקדוש ברוך הוא מצווה לגבי המן, לקחת ולשים אותו בצנצנת, נכון? והצנצנת הזאת הייתה לזיכרון עולם, לדור בדור, לדעת תמיד שהקדוש ברוך הוא, הוא זן ומפרנס, הוא משפיע את כל השפע, כן? ועכשיו, השאלה הגדולה שנשאלת, למה צריך לשים לזיכרון עולם, כשעכשיו הולך 40 שנה לרדת המן? מילא לפני הכניסה לארץ, עוד רגע אומר לך, תשמע, אין עכשיו המן, הולך להיגמר, וזה, קחו מהר, מה שלפני שנגמר, תודה רבה, לפני שהכל מסתיים ונגמר, תבואו ותיקחו את המן, שימו לזיכרון. אבל למה אם הוא הולך לרדת כל יום, 40 שנה, למה עכשיו לשים אותו לזיכרון? אתם יודעים למה? הכל זה שאלה של הסתכלות. אין בעל הנס מכיר בניסו. כלומר, רוצה לומר, שאם אתה לוקח חול של ארץ ישראל, ואתה שם אותו, עכשיו יש לך איזה פסנתר כזה יפה בבית, ואז רואים שם חול עם צנצנת יפה כזאת, שמים שם את החול, בא אליך איזה מישהו אומר לך, נו, מה זה החול הזה? מאיפה הבאת את החול הזה? מה, פעם היית פה, ניצלת מכזה דבר? מה זה החול הזה? הוא אומר לך, לא. אתה אומר לו, זה חול? פה, הנה, אתה רואה פה, זה הגן ילדים, ארץ ישראל? זה חול בחוף הים. הוא אומר לך, רגע, למה אתה שם? הוא אומר, זה חול של ארץ ישראל. זה שאתה מייחד את זה, זה גורם לך להכיר בנס שיש לך תחת היד. ולכן, אף על פי שכל יום ירד להם נס, הם התרגלו לדבר הזה. אומר להם, התורה כבר עכשיו, תיקחו את הצנצנת, כי בעל הנס לא מכיר בניסו. אני רוצה לומר מורה ורבותיי, והאמת היא שעל זה רציתי לדבר, ובסוף, איכשהו, אתם יודעים, העולם של התורה זה אוקיינוס, שאתה מתחיל במקום אחד, אתה לא יודע איפה תגיע בצד השני, וגם הרבה פעמים השיעור הזה אני מכין, מתחיל לחשוב על איזה נושא אחד, ופתאום, ובאמת הוא הלך לכיוון אחר לגמרי, לדבר על מלחמה. נדבר קצת בעניין המלחמה, בצורה כזו או אחרת, סביב המלחמה באמלק. אבל אני רציתי לדבר על אין בעל הנס מכיר בניסו, אז אני אתן לכם את הפירורים שהם היו אומרים להיות ההוגה. בסדר, זה היה ההוגה, אבל בסוף ההוגה יצא אחרת. אין מה, ככה, כמו אשתי, לפעמים מכינה ההוגה אחת, יוצא פעם אחת ככה, פעם אחת ככה. אז יצא ההוגה אחרת, אני אתן את הפירורים של ההוגה אחרת. מה זה אין בעל הנס מכיר בניסו? מה זה צנצנת המן ששמים אותה? כל הסיפור של קריאת ים סוף של הנס הזה, זה כדי ללמד אותנו שאין בעל הנס מכיר בניסו. כי החידוש הגדול של קריאת ים סוף, זה לא שהים נקרא לשניים, אלא שאחרי שהוא נקרא לשניים, הוא חזר להיות ים. וישוב הים לפנות הבוקר לאיתנו, לתנאי הראשון שלו, והדבר הזה מלמד אותנו שגם לא רק הניסים עושה בורא עולם, אלא כל דבר ודבר שקורה, הגשם, וכל דבר שקורה ומתרחש, הכל זה מאיתו יתברך. ומשל ששמעתי בשם כמה תלמידי חכמים, הרב שבדרון ועוד, על הדבר הזה, היה צייר, צייר באמת, אחד הציירים, יש לפעמים ציורים שהם כל כך טובים, שזה נראה לך כאילו זה תמונה, אמיתי, טוב. אז היה איזה צייר אחד שהוא היה מומחה גדול עם הסוס, מכירים את זה. והוא צייר איזה משהו ככה יפה, איזה נוף עם סוס, ושם את זה בכיכר הראשית של העיר, וכולם עברו ליד הציור הזה, והוא עמד שם מאחור כדי לראות איך כולם, כן זה, ומה הוא רואה, שאף אחד לא מגיב, אף אחד לא מתלהב. אמרו לו, תשמע, לך תקרא את זה לשניים, ואז אנשים יתחילו להתלהב. הוא אמר, לקרוא את הציור שלי לשניים, אני השתגעתי? אמרו לו, כן, הלך קרא לשניים פתאום, כל הפקקים, פקקים שם בכיכר, כולם עוצרים וזה. אז הוא אמר, לא הבנתי, כשזה היה שלם, זה לא היה טוב, אבל רק שקראתי למה, כן, רק אז הבינו איך הוא עשה גם את הציור השלם. אתם מבינים? הקדוש ברוך הוא אין צייר כאלוקנו, הצור תמים פועלו, הוא מצייר את הכל. אבל לפעמים הוא קורע את המציאות וקורע את הים כדי לומר לך, לא רק שאני קורע, גם הים כשהוא כפי שהוא וכל הטבע כפי שהוא. אז ככה הדברים האלה קורים ומתרחשים. שמעתי משהו מעניין, אתם יודעים, הפרשה שלנו מתחילה ויהי בשלח פרעה. אז היה איזה אחד שביתו בחרה להתחתן עם איזה מישהו, אבל הוא רצה לדעת אם יש לו קצת יידישקייט, משהו שיש לו, יודע קצת משהו בתורה, וזה. אז הוא שאל אותו שאלה על פרשת בשלח. כתוב ובשלח את פרעה, ויהי בשלח פרעה את העם, ואז הוא שואל את החתן שלו, למה בשלח פרעה את העם ולא נחום? כתוב ולא נחם, אז הוא שואל אותו, למה הוא לא שלח את נחום? למה נחום נשאר במצרים? הוא אמר, נראה, אתם יודעים, לא שאלה לראות אם הוא איזה גדול בתורה, אבל עם עם הארץ. אז הוא אומר לו, למה כן הוא שלח את העם ולא את נחום? אז הוא אמר לו, זה בדיחה. אמר לו, יש פרק במה מדליקין, נכון? אז שם הוא אומר לו, נחום היה אחד שהיה לו מפעל גדול של שמן במצרים. והוא במפעל הגדול של השמן, בגלל שהוא הצליח והתפרנס כל כך טוב, הוא לא רצה לצאת ממצרים. אז לכן בשלח פרעה את העם, מאיפה אתה יודע שהיה לו מפעל גדול של שמן? כי כתוב, במה מדליקים ובמה הם מדליקים, נכון? ואז שם כתוב, לא בשמן זה ולא בשמן נחום. כתוב, לא, נחום המדי אומר, אבל לא בשמן של נחום. אז הוא ענה לו, זה בגלל שנחום היה לו מפעל גדול של שמן, השמן של נחום, הוא לא רצה שיצאו ממצרים. ובגלל שהוא לא רצה בשמן של נחום זה, אז והיא בשלח פרעה, טעם ולא ענה. זה מה שנקרא לראות את המציאות הפוכה. ואין בעל הנס מכיר בניסו, ואתה יכול לראות את המציאות בדיוק הפוך מה שהיא, ולקרוא אותה הפוך מה שהיא, ולחשוב שבריא עולם נמצא בנס, ולא נמצא בטבע. אבל הקדוש ברוך הוא, דרך הקריאת ים סוף, ודרך כל הדברים האלה שקורים ומתרחשים, מלמד אותנו איך הוא נמצא בכל פינה ופינה שמתרחשת. והנושא שבו אני רוצה לעסוק היום, מוריי ורבותיי,
אצל חזנית, שהיה תמיד מנחה,
פרימנקה, כן.
הוא היה חולה יום אחד, אז הביאו איזה יהודי, לא
מקיפה,
אבל
אמרו
לו
תנחה. נו.
אז הייתה יצירה, קומה השם, אז אמר קומה
ה. קומה ה, כן, כן. כמו שכמאמר הפסוק, הודו על ארץ ושמיים, כן? הודו, הודו. הודו על ארץ ושמיים, כן? אבל אני רוצה להיכנס אלינו, לא נתה, כן, יש הרבה דוגמאות לדברים האלה. אני לפעמים עושה לילדים כל מיני חידות, כן? אם אומר הקדוש ברוך הוא שהוא שומר כל עצמותיו, כן, אחת מהנה לא נשברה, איך יכול להיות אם הוא שובר כל עצמותיו אחת מהנה וכו' וכו'. אבל אני רוצה לגעת בנושא שלנו היום ולהתייחס לסוגיה של המלאק. כן, המלאק, מצוות המלאק, למחות את המלאק, אנחנו מתקרבים לפורים, מתקרבים שבת זכור, כל הנושא של המלאק, ולהתמודד עם השאלה הגדולה הזאת, כן, במובן של האם באמת עד כמה המצווה הזאת היא שייכת. מי שלומד מסכת סנהדרין הגיע לפני כמה זמן, היו את הדפים על שלוש מצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ, למנות להם מלך, להחריד זרעו של עמלק, לבנות את בית הבחירה. הגמרא בדיוק דנה שמה קודם, איזה מצווה קודמת אחת לחברתה. אבל מה המציאות הזאת של עמלק? ואני רוצה להזכיר לכולם שיש לנו גמרא שניפגש בתוך כדי שתלמדו, שבני בניו של המן הם לימדו תורה פה לא רחוק, בבני ברק, לא בגבעת שמואל, אלא בבני ברק, כן? בצומת נסובים, כן? אז בדיוק איך זה קרה, הדברים האלה, לנסות להבין את הדבר הזה, וגם להתייחס בקצרה לסוגיה, ואני חושב שסביב מה שהתרחש בימים האחרונים, עם נשיא ארצות הברית וכו', זו שאלה שהיא מאוד עולה, האם יש מוסריות בעצם בכל הנושא שלנו, של המלחמה? כי לכאורה, המצווה להחית את המלאק, בלי להבחין, גברים, נשים וטף, ילדים קטנים, כן, המצווה הזאת היא מצווה שהיא מצד אחד נראית כסותרת את המוסר. והשאלה היא האם באמת יש פה שאלה שסותרת את המוסר ואנחנו צריכים להתיישר לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר, למרות שכמובן שצריך להתיישר לפי מה שהוא אומר. אבל האם זה אומר שהמוסר שלי הוא לא נכון והמוסר האלוקי הוא נכון? או שאני מרגיש הרגשות שהן נכונות במוסר שלי, ובכל זאת אני עושה את מה שאמר לי בורא עולם. בשני המצבים התוצאה היא אותה תוצאה. שאלה היא מה לגבי המוסר שלי. וזוהי שאלה מאוד גדולה שדנו ברבים, אני אתן לכם רק כדוגמה. הרמב״ם שואל, מה עדיף להיות? האם עדיף שאדם יבוא מול העבירות ויגיד, אני מאוד מאוד רוצה אותם, מאוד רוצה לעשות את העבירות, אבל מה אני אעשה? שהקדוש ברוך הוא אמר לי לא לעשות. יש גמרא כזאת, נכון? אני מאוד רוצה לאכול את המאכל הזה, אבל אי אפשי, למה? כי התורה גזרה עליי. זה צד אחד. אספר לכם סיפור על מאכלות. סיפה, אני חושב שאמרתי לכם, ליד הכולל שלנו ברחביה בירושלים, משם אני מגיע עכשיו, יוצא משם בחמישה לעשר, בימי חמישי. יש, פתחו לידינו איזשהו מלון בוטיק כזה עם מסעדה של שף מאוד מפורסם, שאין לו עוד מסעדות כשרות. חוץ מהמסעדה הזאת, יש שם כל מיני את השאלות, אני אומר לכם, עכשיו אחד האברכים אצלנו הוא המשגיח, הוא לומד אצלנו, אבל מעט לעט הוא נכנס ויוצא, נותן שם את הקשרות, יש שם את השאלות מוריי ורבותיי, אחי, אף אחד לא יודע לענות עליהם, אתמול, תבין, קודם כל יש שם שאלות, יש כזה מומחיות, אתם יודעים, שפים יש להם, לבעלי המקום, כי הם, כן, תבינו, יש לכל אחד, אחד יש לו תיק של אינסטלטור, הולך עם דברים של אינסטלטור, אחד עורך דין הולך עם תיק של עורך דין, מה הולך שף, מה יש לו בתיק?
סכינים.
סכינים, אני לא יודע את הדבר הזה, כל סכין 2,000 שקל, מוריי ורבותיי. עכשיו הוא בא מהמסעדה שלו בתל אביב, הוא חותך עם הסכינים האלה לובסטרים, השם ישמור ויציל, והוא רוצה עכשיו בירושלים, אמר לו, זה, אמר לנו, אני עושה לך, כל פעם צריך לעשות לך על זה עם ברנר, הוא נבעל, מה אתה עושה לי ברנר על הסכינים? כנס סכינים מיוחדים שם למקום עם שמות. הכל, כל שף יש לו את הסכינים שלו. איזה שאלה אתמול הוא שאל? הוא אומר, יש להם שם סושי, ויש רוטף, יש כזה טיבול חריף לסושי, וסאבי, משהו חריף חריף, כדי שזה יהיה בדיוק בדקה מן הדקה, כמו שזה, כן? אז יש מגרדת מאור של קריש. הוא אומר, האם מותר לגרד באור של קריש? כי זה, זה התייבש, אמרתי לו, תשמע, אתה עושה לי פה, כל סדר בוקר אני צריך להתעסק עם הקריש שלך עכשיו, תן לי ללמוד, אני, לומדים פה דיני ממונות, מה עכשיו, אני, קרישים, כל מיני מייסס כאלו, רוצה להגיש בצדפות, אבל הצדף, אז זה, אני אומר, אבל, עכשיו אתה מגיע למקום שיש בו אוכל לא כשר, מה אתה צריך להרגיש? אני מאוד מאוד רוצה את הצ'יזבורגר הזה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי שלא, או שבכלל זה לא מטריד אותי, מה מעלה, אומר הרמב״ם, בדברים האלה עדיף שתגיד, אני מאוד רוצה, אפשי ואפשי אני רוצה, אבל אני מתגבר, ועושה את מה שעשה לי בורא עולם. איך אני מול המצווה למחיית עמלק? אני אומר, אם הוא אמר אז אני לגמרי שם, או שקשה לי, אבל אני עושה את זה. זה בעצם של הצד אחד. מצד שני אומר אבא בשמונה פרקים, יש דברים שאם אדם יאמר אותם, אני רוצה, אבל מה נעשה שבורא עולם גזר עליי שלא לעשות, אנחנו צריכים להשפז אותו. אם אדם יגיד אפשי ואפשי חס ושלום לרצוח. אבל מה אני אעשה בורא עולם? מה, יש לך משהו בטבע שלך שאתה רוצה? זה אומר שיש לך בעיה. כן? והרמב״ם בעצם מחלק את זה בין מצוות שהן שכליות, שהן מובנות בשכל. כיבוד הורים, לא תרצח, משפחה ועניינים כאלה שבהם אתה לא צריך לרצות, ואם אתה רוצה זה אומר שיש בעיה, לבין דברים שהם ציוויים אלוקיים, שאילולא שבורא עולם היה אומר לך, לא היית מעלה בדעתך שזה אסור, בהם תגיד אני רוצה, אבל אני מתגבר. ורבי נחמן מברסלב מביא משל לדבר הזה, הוא לא מתייחס לדעתי לרמב"ם, מה שאני זוכר, אבל הוא מביא משל לדבר הזה, שהיו שני עבדים של המלך, שהמלך ביקש מהם להעביר סוד למלך אחר שנמצא בקצה השני של העולם. ואז שני האנשים האלה הם הלכו, ובדרך אחד מהם כל הירה והירה, הוא אמר, אסור שאף אחד ידע את הסוד הזה. כל הירה שהם עוברים, אחד בא, מתחפש לאנשי הירה, שואל שם כמה זמן ועובר לעיירה הבאה ומגיע לאותו מלך מספר לו את הסוד. העבד השני, כל מקום שהוא מגיע אומר, לי יסוד מהמלך, ככה כמו שילד קטן אומר, לי יסוד שאסור לי לגלות, תופסים אותו, מרביצים לו, תגלה לנו, עינויים, הכל, אבל הוא מחזיק חזק ומצליח לא לספר. בסוף מגיע כולו בקושי שן, והיד ככה מגיע לשם ומגלה למלך ההוא. מי יותר גדול? אולי מי יותר טיפש, כן. אבל מי יותר גדול? יש צד שבו מי שלא אמר שום דבר, הוא חכם. אולי, אבל יש גם צד בהתגברות. אני רוצה, אני חושב שזה לא נכון. אבל אם זאת ההתגברות, כי ככה אמר לי הקדוש ברוך הוא, וזו השאלה אולי אחת השאלות שצצה סביב הציווי למחות את עמלק. האם אני מרגיש לא בנוח על זה שאומרים לי, אני עושה את מה שבורא עולם אומר לי, או שזה שאני מרגיש לא בנוח, זה אומר שיש לי בעיה שאני לא... כרגע נמצא במוסר האלו, כי זו שאלה, אני לא הולך להיכנס אליה, אבל אני חושב שרוב מי שיושב פה יהיה מופתע מהחידוש של הרמב״ם לגבי מחיית עמלק. בסדר? אנחנו נעבור על הדברים, אז קחו כ-10 דקות, בסדר? כ-10 דקות לעבור על הדברים, לראות אותם. אני חושב שהחידוש הגדול ביותר מופיע ברמב״ם, זה רוב הציבור לא יודע את הדבר הזה, פה יש ברוך השם תלמידי חכמים, אז בטח יודעים את זה, אבל כשהתורה מצווה עלינו, אם זה בפרשה שלנו צא יילחם בעמלק, ואם זה בפרשה זכור עצמה שאנחנו מצווים שם להילחם בעמלק ולהשמיד כל זכר, נקבה, טף, מבוגרים וגברים, נשים וכו' וכו', על פי הרמב״ם באופן פשוט, מוריי ורבותיי, זה רק אחרי שגם לעמלק קראת לשלום והצעת לו, בוא תעשה שלום, נפנה אותך לאיזה מקום, תעשה איתנו שלום, תקבל עליך להיות גר צדק, כן, לא גר צדק, אלא גר תושב, שבע מצוות בני נוח, ואז לא צריך להשמיד אותו. וכך אומר הרמב"ם, מוריי ורבותיי, זה חידוש, הרי כל השאלה שאיתה אני התחלתי זה איך אנחנו עומדים עם התחושה המוסרית שלנו אל מול הציווי למחות אפילו ילד ותינוק קטן. בסדר? והתשובה לדבר הזה, לפי הרמב"ם באופן פשוט הוא, שיש הרבה מוסריות בציווי הזה, מכיוון שקודם לטוטליות שבהריגה הזאת, שבהשמדה, יש קריאה לשלום. כן, זה מפתיע או לא? כולם יושבים פה כאילו זה, או שהם מאוד מופתעים, או שזה מאוד ברור. כן, אחד מהשניים.
מופתעים.
כן, מופתעים. אומר הרמב"ם, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם, עד שקוראים לו לשלום. לא, רק במלחמת רשות. אבל מלחמת, לא. אחד מלחמת רשות, ואחד מלחמת מצווה. כמו למשל מלחמת מצווה, המלאק. זה מלחמת מצווה. כל המלאק שיש, לא משנה איפה יש, יש לך מצווה. גם אם הוא נמצא עכשיו בארגנטינה, ללכת ולהשמיד אותו. זה מצווה, זה מלחמת מצווה מול המלאק. ובכל זאת אין עושים, אחד מלחמת מצווה רשות, שנאמר כי תקרא בליר להילחם עליה וקראת עליה שלום. ואם הם לא השלימו, או שהם השלימו סתם, אבל לא קיבלו על עצמה שבע מצוות, אז עושים איתה מלחמה. נו, אז תשאלו שאלה, אז מה ההבדל בין המלאק לבין שאר העממים? מה פירוש החובה או הציווי למחות את המלאק, אם בסוף כמו כל העם אתה צריך לקרוא לו לפני כן לשלום לפי הרמב״ם, נכון? אומר הרמב״ם, ההבדל בין המלאק לשאר העממים זה מה קורה אם הוא לא הסכים לשלום. שבשאר העממים אתה צריך להרוג רק את מי שמסכן אותך, ובעמלה כתוב, ושבעת העממים כתוב לא תחיה כל נשמה. אבל לא תחיה כל נשמה זה רק אחרי זה.
גם את הלא מבין
פתח.
כן, בעמלה.
במלחמה. זה צד אחד שהם יוכלו לברוח. האויב.
כן, אבל בעמלה כן. תראו את הרמב"ם אומר. ואם לא השלימו שהשלימו ולא קיבלו שבע מצוות, עושים עמהם מלחמה. אבל שבעה עממים. והדגשתי שלא השלימו, כן? וגם אין מניחים מהם נשמה שנאמר כן תעשה לו רק מאמין שלא תחיה נשמה, וכן הוא אומר המלאק תמחה את זכר המלאק, אבל המשמע רק אחרי שקראת לו לשלום. הרייבד פה אומר שיבוש, לא יכול להיות. לא, מה פתאום? כמו שאנחנו כולנו למדנו. אבל אני רוצה לשאול מאיפה הרמב"ם מביא את הדבר הזה, ולהביא כמה ראיות מאוד מעניינות לשיטת הרמב״ם על כך שבאמת אם קראו לשלום לעמלק והוא קיבל על עצמו, למשל אם הוא התגייר, האם אפשר לאחד מגיע אני עמלקי, אני רוצה להתגייר. לא, תביא את האקדח, תביא את האקדח. רוצה להתגייר, נותנים לו או לא? אז ראיה ראשונה, אחת משבעת העממים הייתה אישה שמאוד עזרה לעם ישראל בכניסה לארץ, רחב הזונה, והיא שמה את מין התמרגלים ועזרה להם פה, ואז אמרו לה אין בעיה, אותך אנחנו לא נפגע לא בך לא במשפחה, אם היא שיבת העממים, לשיבת העממים יש דין כמו בעמלק שלא מכים כל נשמה, את כולם. ואומרת עליה, אומר עליה המדרש, תראו במקור השני, שמונה כהנים ושמונה נביאים עמדו ברחב הזונה, ירמיהו, חלקיהו, עזריה, ברוך, נריה וכו' וכו', פלא פלואים. כמה יצאו ממנה? מה? בעלה, בסדר. אבל איך הוא בכלל הסכים להתחתן, יהושע, איך הוא יכל לעשות את הדבר הזה, אם יש איסור לא תחיה כל נשמה? אלא אתה לומד מהדבר הזה, שאם קראת להם לשלום והם קיבלו כפי שהיה איתה, אתה מקבל אותה. ומה אומר על זה המדרש? והרי דברים קל וחומר. ומה מי שהייתה מעם שנאמר בו, מה? לא תחיה כל נשמה. על שקרבה עצמה, קרבה המקום, ישראל שעושים את התורה על אחת כמה וכמה וכו' וכו', כן? אז יש פה קל בחומר, אבל סתם ככה תלמד, שגם בשיבת עממים והמלאק, יש עניין של קודם כל קורא לשלום, וזה מאוד מיישב את הפתיחה שדיברנו על העניין של המוסר, כי באמת אתה אומר, מה זה הציווי הזה? אז אנחנו עושים מה שאומר לנו בורא עולם, אבל איפה התחושה המוסרית שלנו? הנה, זה כבר הרבה יותר מתיישב, כי אתה אומר, קראתי לו לשלום, אין בעיה, אנחנו לא רוצים, בואו תתפנו, תעשו, אבל אם אתה קורא לשלום, הדבר הזה לא מחייב אותך להרוג כל נשמה, ועל פי זה, ניתן לבאר,
היא חזרה לפני המצווה.
היא חזרה מה?
לפני המצווה.
כלומר, לפני שהיה את הציווי. בסדר, אבל אם אתה יודע שיש לה זרע,
ברגע שהיא חזרה,
אז כולם, היא התגיירה. איך היא התגיירה אם אין בכלל מצוות עדיין? בסדר, זה גם שאלה. אבל בכל מקום, אם אומרים כך, בוא נראה על בני בניו של אמן. אם תביאו לי על רחב, אומרת הגמרא, צריך להבין מה המשמעות. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק וב, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, שמעיה ואבטליון. מבני בניו של עמל לימדו תורה או למדו תורה בבני ברק. ואנחנו כבר אמרנו שכשאומרים לנו בני ברק בגמרא ובמשנה, כנראה הכוונה יש רחוב רבי עקיבא, לא? נכון, אז כנראה אם יש רחוב רבי עקיבא, שרבי עקיבא גר בבני ברק, כן? ורבי עקיבא הוא היה הלך אחרי רבי עקיבא בבני ברק. ואם אומרים לנו שלבני בניו לימדו תורה בבני ברק, כנראה זה רבי עקיבא ושהיו מסובים בבני ברק. זה רבי עקיבא. כנראה רבי עקיבא, אנחנו יודעים גם שהוא בן גרים, נכון? סיפרנו שבוע שעבר, לפני כמה שבועות, למה התרגשו יותר מרבי עקיבא, כי הוא גם היה לא מיוחס, וגם היה איש פשוט שבפשוטים, והוא מחייב את כולנו, כי אין לנו תירוצים כשאנחנו רואים איך הוא נהיה גדול ועמל בתורה. ואיך ייתכן שמבני בניו של עמל לימדו תורה בבני ברק, וכנראה שידעו שהם מבני בניו, ולא עשו להם שמה שנקרא לא תחיי כל נשמה? איך הולך הדבר? כנראה שהם חזרו וקיבלו על עצמם בתורה ומצוות.
אבל איך זה קרה שהשמידו כל עשרת בני עמל?
היו לו עוד בנים, היו לו עוד בנים, לא את כולו, כן, היו לו עוד, כן, היו לו עוד,
כן,
כן, יכול להיות שלפני כן היו צאצאים, כן, כך קרה. עכשיו, הסבר אחד, אז לכאורה זה ראיה מאוד טובה, שבאמת אין חובה להשמיד את זרעו של עמלק, אבל יש תירוץ אחר. אתם יודעים היום, למה אנחנו לא יודעים איך לעשות את השמדת עמלק? מכיוון שאותו סנחריב שדיברנו, סנחריב, וזה נפסק גם בשולחן ערוך, באבן העזר בהתחלה, כן? הוא בא לאומות העולם, והוא בלבל שם את כולם. זו הייתה שיטה שלו, מה שנקרא, כמו שטראמפ אמר, נכון? להעביר ממקום למקום, היה אחד קדם לו, סנחריב, שהוא ככה, נכון? שהוא העביר ממקום למקום, אדם שלא נמצא במקום שהוא גדל בו, קודם כל הוא גיאוגרפית לא מכיר, הוא לא יכול לעשות לך תרגילים, לא יכול להתחבא לך, וגם עד שהוא מכיר את המקום ומתיישב בו וכו', אז ככה הוא המציא שיטה שדי שלא יהיה מרידות, והוא בלבל את כל האומות, והדבר הזה גרם לכך שכבר אתה לא יודע מי מגיע מאיפה, מאיפה אתה, ואז ממילא אתה לא יודע מי המלכי, מי מצרי, אמיתי, מי זה, ולכן אין כבר היום למעשה את כל החשש שלא לא להתחתן עם מצרי ועם המוני ועם אוהבי, כל הדברים האלה, כי הסנחרי בלבל את האומות. בסדר? זה היסוד הזה, ופה מגיע סיפור שהגמרא מספר במסרת ברכות על הדבר הזה. בו ביום בא יהודה גר המוני. איך יכול להיות גר המוני? הרי אסור לנו, נכון, גר המוני, ולפניהם בבית המדרש אמרו להם, מה אני לבוא בקהל? אמר לו רבן גמליאל, אתה לא יכול, אתה המוני, איך אתה תבוא בקהל? המוני ובמואבי לא יבוא בקהל השם עד עולם. אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה לבוא. אמר לו רבי יהושע, מותר אתה. כן, עוד פעם, רבן גמליאל ורבי יהושע, אתם זוכרים, הבאנו שבוע שעבר את המחלוקת ביניהם לגבי הנושא של קידוש החודש. והלא כבר נאמר לו, יבוא המוני ומואבי וקהל השם, אמר לו רבי יהושע, וכי המון ומואב במקומן הם יושבים? כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות. זה מה שהוא עשה וכו' וכו'. אמר לו רבן גמליאל, ואתה אשיב שבות עמי? אמר לו שאול, לא ישבתי בבות עמי ישראל. ישראל דווקא כן, הוא ישיב אותם, אבל אומות העולם מבחינתנו הם בולבלות, ולכן היום גם נפסק בשולחן אור באבן העזר, שאתה לא חושש, איך אתה מתחתן, נגיד יבוא מישהו ממצרים, דור ראשון, שני, אסור להתחתן איתם, נכון? איך אתה בודק את הדבר הזה? לא, בגלל שירבבו את כל העמים, אין חשש לייחוס שיש באומות העולם, וזה יכול להיות הסבר אולי למה מבני בניו של עמל לימדו תורה בבני ברק, כי ברגע שסנחריב בלבל באמצע שם את הדברים, כן? אז כבר לא יודעים באמת שזה המלכי, וכך אפשר, זה אפשר היה לתרץ. אבל אני רוצה ללכת להסבר אחר, ולומר שבאמת מבני בניו של עמל, הכוונה היא ממש של עמל, וזה המלכי, ואני רוצה לשאול, איך זכו הרשעים האלה, סנחריב ואמן וכל המלכים זכו שמהבני בניים שלהם הם לימדו תורה ברבים, שמעיה ואבטליון. איך הם זכו שבניהם הם אלה שרבי עקיבא לימדו תורה בבני ברק. איך זכו לדבר הזה? ופה יש יסוד חשוב שממש שייך ורלוונטי לימינו אנו. יש פה משהו שאומר שכאשר הקדוש ברוך הוא פוגע בשונאים של ישראל, במי שפוגע בעם ישראל, בשונאים שלנו, למרות שהם לא מוחים כאילו ומורדים בקדוש ברוך הוא, אלא הם מורדים ומנסים לתעתע ולפגוע בעם ישראל, האויבים של עם ישראל זה האויבים של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי שהוא פוגע באויביהם של ישראל, מתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. איפה לומדים את הדבר הזה? בואו נראה רגע במקור השישי, פרשת השבוע שלנו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מוריי ורבותיי, כתבתי על זה באחד המקומות, אולי תראו את זה, אז מחילה, אם הקדמתי לכם, חסרתי לכם זמן קריאה, בסדר? אבל יש לי שאלה מאוד פשוטה. מה גרם למצרים לצאת בפרשת השבוע שלנו ולרדוף אחרי בני ישראל, מוריי ורבותיי? אין לך בית שאין בו מת. כל הכלכלה המצרית הרוסה, טוטלוסט לגמרי, כל הבתים שם, הכל, כל הצון, כל הבקר, והגרוע ביותר, אין לך באמת בית, מבחור השפחה עד בחור הבור, כל בחור בהמה, כולם שם, פעול, כולם, אז מה גורם להם פתאום לתפוס? אוי לא, מה? אז מה ילקחו את הכסף? מה, אבל זה לא ילקחו את הכסף, אתה יודע מה זה? בן אדם מאבד כסף, בן אדם שמאבד כסף, אז מתי באיזשהו שלב הוא אומר, טוב, הוא מנסה לשמור. אבל כשהוא רואה כבר שהיית לנו למוקש, שזה כבר לא משתלם לי כלכלית, עזוב את הכסף, תראה מה הם עושים לי פה, עזוב. שתי תשובות בדבר הזה. עם ישראל כשיוצא ממצרים, אומרים את זה הרבה פרשנים, זה לא המצאה שלי. עם ישראל כשיוצא ממצרים, הוא יוצא בשמחה, אבל יש לו מוריי ורבותיי, שתי שאלות מאוד גדולות, שפה קופצות לו בראש, והן לא פתורות מבחינתו. והוא יוצא בשמחה אבל עם חשש. שאלה ראשונה, למה כל פעם, כמעט, שמשה מגיע לפני פרעה, הוא אומר לו כמה אנחנו רוצים לצאת, לכמה זמן? דרך שלושת ימים נלך. שלושה ימים, מי שיראה את רש"י בתחילת הפרשה, שאומר איך הגענו בדיוק למספר 7, שביעי של פסח, יגיד, הם הלכו 3 ימים, הוא שלח איתם, מה הוא שלח איתם? שליחים, ואז השליחים אחרי 3 ימים חוזרים ואומרים לו, היי, מה הם לא? הם לא חוזרים, ואז הוא יוצא לרדוף אחריהם, ומגיעים עוד 3 ימים ככה, ומגיעים בדיוק בערב לפני ים סוף, כן? אבל אחד, למה משה מדבר 3 ימים? אחד. 2, למה כבר כשמשה מצווה עליהם לקחת את הרכוש, איך הוא אומר להם לקחת את זה? בדרך של? השאלה. מה זה לשאול? לשאול על מנת? להחזיר. לא הבנתי. אם יוצאים מכאן ולא נתראה עוד לעולם, אז למה צריך להשאיל? נכון? והגמרא מספרת שהמצרים יבואו עוד כמה דורות ויבקשו חזרת הרכוש שלהם. הרי כתוב בתורה שלכם שזה היה בדרך השאלה. נכון? ומתי פתאום נופל האסימון לבני ישראל, למה עשה את זה? כי אם זה מה שהוביל את מצרים לצאת ולרדוף, מה גרם להם לצאת ולרדוף? אם איבדת הכסף, איבדת הכסף, בסה, לא נעים. אבל אם אתה בטוח שהכסף הוא עוד שלך ולא מחזירים לך, אתה תרדוף עד שתקבל את זה. ואם היית בטוח שהם יצאו לעולם, יצאו, אבל הם היו באמת בטוחים, כמו שמשה רבנו כל הזמן ביקש, שהם יצאו רק לכמה זמן? 3 ימים. ואז תבינו מוריי ורבותיי, פתאום נופל האסימון על הים, ויאמינו, פעם ראשונה שהתורה מעידה ככה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, כי פתאום התמונה הגדולה נראית להם לנגד העיניים. הם מבינים איך מה שהיה נראה להם מקודם כמה? כנסיגה, כמשהו לא מובן. למה לשאול? למה 3 ימים? אוי לא, אנחנו הולכים לחזור. איך זה אדרבה הוביל את מצרים לרדוף וגרם לנס הגדול של קריעת ים סוף. כלומר, הפוך על הפוך. מה שהיה נראה להם חוסר אמונה התגלה כשיא התוכנית האלוקית.
מה זה לא שקר?
שמה?
שהם אמרו שישאול ובסוף נלקחו.
זה... השאלה, אתה יודע, מול מי אתה עומד? מי האויב שמולך? מה הוא חייב לך? מה אתה צריך לעשות לו עם כל כך הרבה עבדות, עם כל כך הרבה שנים שהם היו שם בפרך, שהם הרגו בהם וכו'. אז לשאול על שקר זה... כן. מה? וגם עשו, נכון, גם הדבר הזה. עכשיו אני חוזר אלינו. אומר לנו פה התורה, אומר לנו פה רש"י, וחיזקתי את לב פרעה. אז כל זה קרה כדי שפרעה יצא, ואז תהיה הנקמה המוחלטת, המושלמת. וכך אומר רש"י, כשהקדוש ברוך הוא, כן, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, ואז, והיקבדה בפרעה וכל יכולו, וידעו מצרים כי אני השם, אומר רש"י, כשהקדוש ברוך הוא במקור השישי מתנקם ברשעים, שמו מתגדל ומתכבד. אומרים הפרשנים, הקדושת לוי, רבי לוי יצחק מברדיץ' של לפני כן, ועוד פרשנים אומרים, שזה הסיבה שבגללם, תקשיבו טוב, זכו הרשעים האלה, המלאק, ואמן וסנחריב, זכו שהבנים שלהם היו צדיקים. למה? כי השם של הקדוש ברוך הוא התגדל על ידם. כשהוא התנקם בהם, בסוף מה הייתה התוצאה? ששמו התגדל בעולם. השם התגדל על ידם, זכו בדור מן הדורות שיזכו לבנים האלה. זה איזשהו הסבר שהוא אומר. אבל אני רוצה להבין, מוריי ורבותיי, מה היסוד של הדבר הזה, ומתוך זה להגיע גם כן סביב המלאק, לציווי של שאול, או לטעות של שאול המלך, שהוא נצטווה להרוג את המלאק ואת הגג, ואני רוצה אולי להציע שהרי לא ברור למה שאול לא הרג את הגג, נכון? לא ברור. מישהו יודע להסביר מה העם חמל, מה? אתם באמת חושבים שהוא חמל על הגג? הוא הרג שם את כולם, גם אנשים שלא היו קשורים. אז את ראש הנחש הוא יחמול עליו, סתם ירחם עליו, זה אי אפשר להסביר את זה ככה. צריך הסבר, אז יש לי הסבר. אולי הוא חמל עליו כי הוא למד את הגמרא בסנהדרין, כן, שלא הייתה עדיין, אבל הוא ידע את הגמרא בסנהדרין, שמבני בניו של מה? של המן, הולכים ללמד תורה איפה? בבני ברק, ואז הוא רואה בחזיונו את רבי עקיבא, והוא אומר, לא, בלי רבי עקיבא אי אפשר. עם ישראל לא יכול בלי אחד כזה שקוראים לו רבי עקיבא במהלך ההיסטוריה, ולכן הוא אמר, אם אני עכשיו משמיד את הגג ואת הכל, אין לך מבני בניו של המן שילמדו תורה בבני ברק, ולכן הוא מחליט לו לעשות את זה. אולי זו הסיבה שהוא לא הרג אותו, מה אתם אומרים? לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי אסור לך לעשות חשבונות כאלה. כשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא בדיוק, כשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה עובד אותו לפי מה שאתה רואה בעיניים שלך. אל תעשה חשבונות עתידיים. שאל אותי מישהו, אמר לי, רגע, אמר לי, כי אני הרבה פעמים והרבה מקומות פותח את השיעור שאני, בעזרת השם, מתפללים שכל החטופים יחזרו ולהצלחת החיילים. אז הוא אומר לי, רגע, אם אתה אומר שכל החטופים יחזרו, זה אומר שאתה בעד כל העסקה. אז מה, אתה לא רוצה שינצחו? אמרתי לו, אני בעד שכל החטופים יחזרו, ואני בעד גם שינצחו עד הסוף. אמר לי, זה לא יכול להיות ביחד. אמרתי לו, תשמע, אתה רואה איפה אנחנו נמצאים? אתה רואה פה את כל הספרים? אנחנו נמצאים בבית המדרש. אנחנו מדברים עם בורא עולם. בורא עולם יכול גם וגם. אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, לא יודע, לא קראת, זה היה פרשת וערה. לא קראת שירד ברד, ובתוך הברד היה גם אש, וגם יכול להיות אש ומים בערה, לא יכול להיות, נכון? אבל לא יכול! עכשיו זה שהפוליטיקאים לא יכול, אני לא מתעסק, ברוך השם, בזמן לא מתעסק. אבל מה אני יכול לבקש מבורא עולם? הכל אפשר לבקש ממנו, גם וגם. אז עכשיו אתה אומר, איך יכול להיות שלא לעשות חשבונות, כי אז מה יהיה עם רבי עקיבא? אל תדאג לבורא עולם, הוא יסדר שיהיה רבי עקיבא איכשהו. אל תעשה את החשבונות. איפה רואים את זה? עם חזקיהו המלך. הגמרא הפורסנו עושה ברכות בדף י' מספרת על כך שהיה מחלוקת בין חזקיהו שהיה המלך לבין ישעיהו הנביא, מי יבוא למי. צערנו הרב היה גם אז מחלוקת, אבל הקדוש ברוך הוא יודע בחוכמתו לעשות שלום, כן? והוא עשה את חזקיהו המלך שיהיה חולה. אם יש חולה יש מצווה, חשוב מה לעשות ביקור חולים. והוא הולך, זה אמרתי לכם, יש מחלוקת מי קודם למי, מי קודם למי בכל הנושא של להתקרב, לחזור בתשובה. מצד אחד כתוב, שובו אליי ושובה עליכם, כלומר אתם בואו תעשו, פיתחו לי פתח כחודו של מאחד, ואז אני, כן, כן. מצד שני אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך ואז נשובה, בוא, אז נכון. אז מי צודק, כן? אז בדבר הזה אומרים שאנחנו באים לומרים לקדוש ברוך הוא, אתה אומר, אתה ראשון, אנחנו ראשונים, אנחנו אתה ראשון. אז מה אומר בשיר השירים? אנחנו אומרים, כי חולת אהבה אני. ברגע שיש מישהו חולה, ויש מחלוקת מי בא למי, באים אל החולה. אנחנו חולים. בגלל שאנחנו חולים, תבוא אלינו. מאיפה לומדים את זה מהגמרא פה? ישעיהו וחזקיהו, מי יבוא למי, זה וזה, עשה את חזקיהו חולה, בא אליו ישעיהו. מגיע לפניו, אומר לו, תשמע, אתה הולך למות. מה, למה? וזה אומר, אתה לא עסקת בפריאה ורבייה, אתה בכוונה בחרת שלא לעסוק בזה. אבל הוא אומר לו, היה לי סיבה. כי אני ראיתי שהולך לצאת ממני בן רשע, מנשה, הולך לצאת ממני, אני לא רציתי וזה. מה אומר לו? בעדי כבשא דרחמנא למה לך? אתה, אל תעשה את החשבונות של בורא עולם. תעשה מה שהוא אמר לך לעשות, ומה שצריך לקרות, הוא יודע לסדר את העניינים. ולפי זה אני רוצה לומר, כן, ואז הוא מתפלל, אומר לו, תן לי את הבת שלך, אפילו חרב חדם מונח לצברו של אדם, אין לו את זה מרחמים וכו'. אבל מה שאני רוצה להוכיח מכאן, שקשה לומר ששאול חמל על הגג בגלל שמבני בניו של המן ילמדו תורה בבני ברק, אז הוא אמר, הולך להיות לא נכון. בעד כבשא דרחמנא למה לך? שאול היה צדיק. זה לא החשבון שהוא עשה. אז מה החשבון ששאול עשה? אולי ניסיון אחר. אפשר ללמוד את זה מהדברים שנאמרים שם בפסוקים. אומר שמואל במקור העשירי לשאול, ויאמר שאול אל שמואל, אשר שמעתי בכל השם ואלך בדרך אשר שלחני השם ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי. הוא אומר לו אני עשיתי את הכל. כלומר מבחינתו הוא חושב שהכל בסדר, שהכל קורה כמו שצריך לקרות, הוא לא רואה את הטעות שלו. ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית אחרים לזבוח להשם אלוקיך בגלגל. כלומר קודם כל למה השארנו מהצאן? כדי לזבוח, יש לי תירוץ. אבל מה לגבי אגג? ויאמר שמואל החפץ להשם בעולות וזבחים כי שמוע בכל השם, הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחיל ואלים. ופה מוריי ורבותיי, יש יסוד מאוד 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 גדול בעבודת השם, יסוד מאוד גדול בעבודת השם. בעצם כנראה אפשר להסביר אחד ההסברים שהסיבה שבגללה שאול לא הורג את המלא, את הגג, זה כי הוא לא רצה שהוא ימות כשהיד. בסדר? אחד הדברים שהגויים הכי מתפארים בו זה אם הם מתים מיתת גיבורים, אחרי זה עושים עליהם כיכרות, אחרי זה מלמדים עליהם בספרי החינוך, אחרי זה עושים מהם כל מיני כאלה דברים מיוחדים. אבל אם אחד הוא מת כמו מסכן, לא אי אפשר להפוך אותו לגיבור. אגג רצה למות על ידי חרב ישראל במלחמה, ואז הוא היה נופל, אבל הוא היה נופל כמה? כגיבור. וששהיד. והיו עושים לו כיכר. אומר שאול, אמר שאול, לא, אני לא אתן לו את הכבוד הזה. אני לא אתן לו את הכבוד הזה. אני אתפוס אותו, ואני אעשה לו את זה פה, ככה כמו מסכן הוא ימות. ולא שיעשו ממנו כזה גיבור. לכאורה זה סברה נכונה. אומר לו שאול, אומר לו שמואל הנביא, אדוני היקר, הסברה שלך היא סברה נכונה. אבל לא עובדים את הקדוש ברוך הוא עם סברות שלנו. עובדים את הקדוש ברוך הוא עם איך? עם האוזניים. מה זה אומר עם האוזניים? להקשיב למה שהוא אומר. גם אם הסברה שלך נראית הפוכה, גם אם אתה חושב שאתה יותר חכם ויש לך דרך יותר טובה, עדיין עליך להיות נאמן ולשמוע באוזניך את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך. ולכן ככה אמר לו שמואל שם, תראו בבקשה מוריי ורבותיי, ויאמר שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים, הוא צריך עוד רגע רק שנייה לסיים את זה, הוא החפץ להשם בעולות וזבחים, וכי הוא רוצה את מה שתיתן לו סתם? לא, מה הוא רוצה באמת? כי שמוע בכל השם, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. מוריי ורבותיי, היום אנשים מחפשים, מי שמכיר ספר כוזרי, רבי יהודה הלוי, בסדר? מה היסוד שמתבאר שם בספר? איך הספר מתחיל? במלך כוזר שחולם חלום. ולמה הוא חולם חלום? הוא רוצה להתקרב לדבר הזה שנקרא אלוקים, הוא לא יודע מה זה עדיין. אבל הוא מביא לו מלא קורבנות ומלא דברים, וכל הזמן הוא שומע בחלום, כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. כלומר, לא מספיקה כוונה, אלא יש דרך שבה הקדוש ברוך הוא ציווה בדיוק איך לעבוד אותו. ופה הייתה כוונה רצויה, הוא לא סתם חמל עליו. היה לו אידיאל, היה לו איזה רצון טוב, אבל הוא לא הקשיב לקדוש ברוך הוא.
אומר שמי שלא צריך לרחם,
סופו להתאכזר.
שאול
ריחם
על הגג,
ככה
כתוב, לכן
הוא יתאכזר
לדוד.
כן, השאלה היא למה הוא ריחם. אני לא מקבל את זה שיכול להיות שהוא ריחם עליו ממקום של רחמים, אחרי שהוא הורג את כל העם שלו, כולל נשים וטף. זה לא יכול להיות שזה רחמים רגילים. אלא יש פה רחמים במובן הזה שבסוף הוא לא הרג אותו עכשיו, אבל עם איזושהי סיבה עמוקה למה. ואולי הסיבה לדבר הזה כי הוא לא רצה שהוא ימות מות גיבורים, אבל אם כל זאת שזו סיבה הגיונית וטובה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אדוני היקר, אני רוצה את האוזן שלך יותר מאשר שתעשה דברים שלכאורה הם רצויים, כי לשמוע בקול שלי. ומפה אני רוצה מוריי ורבותיי, לדבר קצת על המושג מלחמה, ממש בקצרה, על המשמעות של מלחמה, ולומר שישנה טעות רווחת בקרב כל מיני אנשים שנמצאים, כחלק מאיזושהי רדידות שנמצאת בכל מיני מקומות שמדברים, טעות בהגדרת המושג מלחמת מצווה. יש אפילו אחד לא אלופים, אבל אחד מהמפקדים הבכירים שהיו בצהל, שהוא ספג וכנראה הודח בגלל איזשהו מכתב שהוא כתב במלחמת צוק איתן, סביב הדבר הזה, כשהוא קרא ואמר שהוא הולך להילחם במלחמת מצווה, ואנחנו יוצאים עכשיו במלחמת צבא השם, וכשהוא אמר את הדבר הזה, הוא לו, איך אתה מעיז לומר, כן, איך אתה מעיז לומר, עכשיו מלחמת מצווה עושים בדבר הזה, אבל מוריי ורבותיי, הדבר הזה נובע מטעות בהגדרות. ומאיפה הטעות בהגדרות הזאת היא מגיעה? בגלל שהיינו בגלות. ואני רוצה לומר הקדמה בדבר הזה. זה שאנחנו היינו בגלות, זה לא רק עניין גיאוגרפי. היינו בגלה ועלינו אל הארץ. יש להיות בגלות גם מבחינה תודעתית. הרבה מחלוקות היום שיש בציבוריות הישראלית נובעים מתודעה מוטעת של גלות. למשל, כל האמירה של הפרדת דת ומדינה זה דבר שהוא דבר גלותי, מכיוון שככה קיבלו במקומות בעולם של הנצרות. מה שהולך למלך למלך, ומה שהולך לכומר הולך לכומר, והפרידו בין הדברים האלה. אצלנו שלמה המלך, דיברנו על זה פה, כשמגיעה מלכת שבא, היא מתרגשת מהגשר. היא רואה הרבה דברים, אבל הדבר שהכי מפעים את ליבה זה הגשר שמוצא ומחבר מבית המלך אל בית המקדש. ולא בגלל שיש פה איזשהו אירוע ארכיטקטוני שאי אפשר לחכות אותו, ושהיא לא ראתה אותו מעולם, היא ראתה דברים יותר גדולים מזה. אבל האמירה שבית המלך, כלומר הלאומיות, המלכות, היא מחוברת, המדינה, היא מחוברת אל הדת, אל הקודש, אל בית המקדש, זוהי האמירה שעם ישראל בא לומר לעולם. והיו המחלוקות שיש בציבוריות הישראלית, בין גבעת שמואל לבני ברק לתל אביב, כל אחד מושך מכיוון אחר, זה נובע הרבה פעמים מהדבר הזה. עוד דבר שלמדנו בגלות, מהי מלחמה? ומהי מלחמת מצווה אצל אומות העולם? קוראים לזה בערבית, קוראים לזה ג'יהאד. מה זה אומר? או מסעות צלב. אתה הולך עכשיו, ואתה עובר מקום מקום, ומחייב את כולם להאמין בדת שלך. ומי שלא יאמין, ימות. היה את זה עם המתייוונים, עם היוונים, היה את זה במסעות הצלב, היה את זה בג'יהאד, ואז כשאומרים מלחמת מצווה אצלנו, חושבים שזה גם מה שאנחנו מתכוונים במלחמת מצווה, אבל לא, מוריי ורבותיי, חידוש אדיר. אין אצלנו מושג כזה לעשות את הדבר הזה. וכי אנחנו רוצים בכל מקום שבו אנחנו נלחמים, שהעמים או מישהו אחד אפילו יבוא ויתגייר? אנחנו מקשים על הגרים. איזה סיפורים אני שומע. האחורה שהלכה עכשיו עברה הליך של גיור, אתם יודעים מה שאלו אותה? שאלו אותה על מליחת בשר. מישהו פה, אתם זוכרים אולי, אבל מישהו פה לאחרונה מלך בשר, מה זה עכשיו אתה שואל אותה, מסכנה, תשאל אותה על התפילה, תשאל אותה על הלכות שבת, מבין. פעם אחת, אצלנו בשכונת גילו יש הרבה ככה מתגיירים יחסית, אז זה גר, אחד שהיה בהליך גיור, התארח אצלנו בשבת בבית, ואתה ישר מזהה, ברוך השם זכיתי ללוות כמה וכמה, גם בבית הדין, כלומר לבוא איתם לבית הדין להמליץ, אז אתה מזהה מי לגמרי שמה, ומי עושה את זה לפעמים מטעמים אחרים. יש גם טעמים אחרים לעשות את זה. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, פעם שאלתי אחד שהיה בהליך של גיור דרך הצבא, אז אמרתי לו, תשמע, אתה יודע, כל הצחוקים והבדיחות על זה שכאילו יש סיבה למה להתגייר, ואתם הולכים פה במקום להיות לוחמים, עכשיו אתם הולכים לאיזה קורס כמה חודשים וכל הדברים האלה. אבל אמרתי לו, תשמע, ברית מילה, זה כבר אין מה לומר על זה. זה מי שעושה את זה, סימן ש... אומר, לא, אתה יודע, שלושה חודשים גימלים, זה ככה אמר לי. אמרתי, וואלה, אפילו זה. כן. אבל היה אחד שהיה אצלנו בהליך גיור, תשמעו, הוא יושב בשולחן שבת. ואז הוא בא ופתאום שואל אותי שאלה, ואז נפלתי, כי אמרתי, וואי, זה ממש גר צדק. הוא אומר לי, תראה, אני עדיין, אני לקראת, עוד מעט, הבית שלי עוד שלושה שבועות, משהו כזה. ועוד מעט, אבל אני בינתיים גוי. וכתוב שגוי ששמר שבת, חייב מיטה, לא בפועל, לא בייסדין, אבל כן, חייב מיטה, כאילו זה לא מתאים. אז הוא אומר, האם אני חייב בכוונה לחלל שבת? תראה איזה שאלה הוא שואל. אמרתי לו, שמע חביבי. התקבלת. אמרתי לו, ראיתי, שכשאכלת את האורז, הוצאת את הבצל, כי אתה לא, הוא אומר, נכון, איך שמת לי? אמרתי, לא, אצלנו זה בורר. אצלנו זה בורר. הוא אומר, לא, סליחה, וזה לא, הכל טוב. אז רגע, אני רוצה לחדש לך שעברת על איזה משהו. ואני רוצה לחדש לך עוד משהו. עוד משהו, תן לי לחדש לך. שגם יהודים טובים ויקרים וצדיקים וקדושים, אתם יודעים, שבת, הררים התלויים בשערה, כל כך הרבה הלכות, אין לך לצערנו קטון בעוונותינו, אבל יהודי, אז לא צריך בכוונה לחלל שבת, אל תדאג, זה יבוא מכאן ומכאן, אם בבצל של האורז הזה, כן. אבל מה עם מלחמת, אז מקשים על גרים, מה עם מלחמת מצווה אצלנו? אומר הרמב"ם, וזה חשוב, אתם מבינים, מלחמת מצווה, מה הם עושים, הדתיים משתלטים עליו, מה זה דתי? אתם יודעים מה זה מלחמת מצווה? אני אגיד לכם בעברית מודרנית, צהל. צבא ההגנה לישראל, לא כי אנחנו אוהבים את צהל, כי זה מה שכתוב בהלכה, וכך אומר הרמב"ם במקור 11. אין המלך נלחם תחילה למלחמת מצווה. טוב, מי שלמד סנהדרין אז יודע שכדי לצאת להילחם מלחמת מצווה לא צריך להיוועץ בסנהדרין ב-71, אבל למלחמת רשות של הרחבת גבולות וזה צריך להיוועץ בסנהדרין, תחילת פרק שני בסנהדרין. מהי מלחמת מצווה? מלחמת שיבת העממים, שבהם יש דין מיוחד, לא תחיה כל נשמה, ומלחמת המלא גם כן, ולכן צריך לנסוע גם לארגנטינה ואת כולם. כן, לא את ארגנטינה, אם חס שלום, אם יש שם המלאקי, כן, אם יש שם המלאקי, זה. ועזרת ישראל מיד שר שבא עליהם, נקודה, 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 זהו, אין עוד, אין עוד. לא להטיף, ולא לגרום להם להיות לא דתיים ויהודים, ולגרר שום דבר. עזרת ישראל מיד צר, כלומר אם צר בא עליהם להילחם בהם, לייצר מציאות של מישהו שהוא מגן, איך קוראים לדבר הזה? צהל, צבא הגנה לישראל. אתם מבינים? אז כל ניסיון, זה אני אומר, זה ניסיון גלותי, כי ככה קיבלנו מושגים הגלות, לקחת את זה שמלחמת מצווה זה מלחמה דתית ולגרום להם להיות דתיים וזה, זה ממש לא נכון. להגן על עם ישראל זוהי מלחמת מצווה, זה משהו גדול וחשוב. אני ודאי מלחמה הזאת. כל רגע, לצערנו, אתם יודעים, יושב לך ראש, לא אני מדבר עכשיו הנוכחי זה, אבל יושב לך ראש השבק פעם בשנה, לפחות הוא מגיע, הוא מגיע הרבה יותר, אבל פעם בשנה יש סקירה בוועדת חוץ וביטחון, יש לנו שניים בקהילה, אחת, כאילו, היא גברת, הוא אחראי על כל ההקלטות של ה... של כל הדברים האלה, הם מסווגים בסיווג מאוד ביטחוני, והאחת היא הקצרנית. אם תסתכלו בכל התמונות שמראים שם את הישיבות ממשלה, אז יושב שם ראש ממשלה, זה וזה, יש שם תחרות על המקומות, כל אחד איפה הוא שיצלמו אותו, אבל השלישית שיושבת שם זה בחורה שכותבת, היא זה הקצרנית, היא כל הסיפור שהיה עם הצורך לאשר את עסקת השבועים, נכון, זה היה בשבת, הייתה ישיבת ממשלה בשבת, שהשרים החרדים השאירו פתק, כן? אז היא דנה איתי איך היא הולכת ואיך היא כותבת וזה, אמרתי לה ודאי פיקוח נפש, אין שאלה בכלל, צריך להיות שם, זה דברים שברומו של עולם, כל דבר כזה בין על הלהוציא ובין על התנאים ולכל דבר פה. אבל לא רק המלחמה הזאת, כל רגע ורגע יושב לך ראש השבק פעם בשנה בוועדת חוץ וביטחון, סוקר לך כמה היו ניסיונות פיגועים במהלך השנה, אלפי פיגועים נמנעו בכל שנה ושנה ממוצעת. כל רגע ורגע שחייל שומר במדינת ישראל, תראו אתמול, כן, ליד שם בג'נין, כן? אז כל רגע ורגע זה מלחמת מצווה פה, בוודאי. למה? כי זה הצלת ישראל מיצר. וזה אני אומר, זה צריך לחלחל את זה ולהעביר את זה. הדתיים לא משתלטים על הצבא ולא נסים לעשות הצבא דתי, וזה לא נכון. כי המלחמה המצוותית שלנו היא רק לשמור ולהציל צהל, אותו עיקרון. ועכשיו לסיום, אני רוצה להסביר ולהראות איך באמת מתוך המלחמה מגיעה ישועה. הרב קוק ירד בשנת 1914, אם אני לא טועה, הוא עולה ב-1904 לארץ ישראל בגיל 39, הוא הופך להיות הרב של יפו והמושבות, לאט לאט מכירים אותו וזה, ואז אחרי הרבה שכנועים שהוא לא רוצה, אבל הוא יורד לכינוס של אגודת ישראל באירופה כדי לגרום לאנשים לעלות לארץ ישראל ב-1914, והוא לא יכול לחזור כי יש מלחמה ענקית באירופה, הוא מתגלגל ללונדון והופך להיות רב קהילה, הקהילה הגדולה שם בלונדון. בחוזה ביניהם הדבר הראשון שרשום זה לא תנאי שכר כמה הוא מרוויח, אלא שברגע שיש מטוס, לא מטוס, אונייה לארץ ישראל, הוא עולה עליה, לא משנה מה, עוזב את הכל, יש לו אישור עזיבה ישר, בסדר? הוא נמצא שם כמה שנים, והוא כותב הרבה אגרות באותם ימים. ובאגרות שהוא כותב באותם ימים, רבות מהאגרות הללו מסתיימות במילים שאנחנו רואים כל יום בתפילה בברכת יוצר אור. וכך הוא מסיים, ובעזרת השם, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. המלחמה זה מלחמה. אבל מתוך המלחמה נזרעות בצדקות, ויום אחד מתוך המלחמה עצמה יצמחו ישועות. ובמקום אחר בספר שנקרא ראיש מילין, שזה ספר שהוא כותב אותו, הרב קוק היה גם מקובל גדול, והרבה מהיסודות שלו הם מבוססים על הקבלה. מוריי ורבותיי, הרב קוק למד בקהילה הראשונה שהוא היה, שזה זוהי מלובויסק, באחד מהקהילות הללו, הוא למד במשך חודשיים עם הרב שלמה אלישיב, סבא של הגרי של יושיב, רבי יוסף שלום אלישיב, שהיה אז ילד קטן. לימים הוא עוזר לו לעלות לארץ, וכשהוא נותן לו את הסרטיפיקט, כי כל המעריכו את הרב קוק, אז אחד מהאנשים שמקבלים שם אישור עלייה זה ילד קטן בשם יוסף שלום, שלימים יהיה הרב אלישיב, הוא היה הנכד. הרב שלמה אלישיב כותב את הספר לשם, לספר הלשם, לשם שבו והחלמה, ספר קבלה מאוד גדול. הרב קוק למד איתו הרבה קבלה, אבל הוא לא כתב הרבה על קבלה באופן רשמי ורמז. יש לו ספר אחד שכולו קבלה, נקרא ריש מילין. ריש מילין זה הולך על האותיות, על התגים, על הניקוד, ושם הוא מסביר איך כל דבר מבטא עולמות שלמים ועליונים. מספרים שהחפץ חיים או בנו, נראה לי בנו עם הרב צבי יהודה, פתח את הספר הזה בכל הספרים של הרב קוק, הוא ידע אותם, וכשהוא הסתכל בספר הזה הוא הסתכל, חזר, הסתכל, אמר, סגר, אני לא מבין בזה. אבל באחד המקומות הוא מדבר שם על הפסוק ועד יעלה מן הארץ. והוא מבאר דרך עד יעלה מן הארץ מה העניינה של המלחמה. ושם הוא מסביר שכשעולים העננים מלמטה, כן, כעד, העננים עולים מלמטה על ידי המעשים שלנו, הם עולים, זה התהליך שנקרא התעדות והתעבות. ואז כשיש עננים בשמיים, מה קורה? השמיים מתכסים. מתכסים בכדרות, מתכסים בסק. כמו היום, אתה מסתכל בשמיים, הכל אפרורי, הכל קודר. אבל בסוף, מתוך העננים שעלו מלמטה וכיסו את השמיים, מה בסוף יורד מהם? וירווה את פני האדמה. כלומר, יש מציאות שבה הדברים נראים לא טובים ואפרורים וקשים, אבל בסוף, עד רבה, מתוך המציאות של הרוע, נולד את הישועה. זורע בעל מלחמות, אבל מתוך כך נזרעות הצדקות וצומחות הישועות. יענך השם ביום צרה, כלומר מתוך הצרה את צרה היא ליעקב, ודווקא ממנה הוא יבשע, וככה הוא כותב. וזה נסיים אולי באור החיים גם. 13 עד יעלה מן הארץ. בשורה השנייה תסתכלו בבקשה באמצע. הוא מורה לנו העד, העננים, שכל משבר, כל צרה, וזה נכון בין אם זה בעל הכלל ובין אם על הפרט, כל החשכה, יש פה מישהו שאין לו החשכה בעולמו הפרטי, שאלות, תהיות, דברים לא ברורים, קשיים, התמודדויות, כל החשכה שבאה מתוך הפעולות הארציות, זה בא מלמטה, מהמעשים שלנו. ואני קופץ, כשם שהעד המעביב הוא חושך בתחילתו, אבל אחר כך ממנו הברכה באה, והוא השקע את פני האדמה, כן, כל צרה ומשבר אשר בעולם, הכל עשוי למטרת הטובה הבאה בעקבתו, כל מדי אביד רחמן על איתיו אביד, וכך הוא היה כותב על המלחמות. ומתוך זה אנחנו מצפים, יכול להיות, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים, אי אפשר גם לדעת שום דבר, אף אחד לא מבין. אבל שאנחנו מתחילים לראות ניצנים של ישועה, אני בטוח שגם פה יש מחלוקת על הדבר הזה, חלק חושבים לטוב, חלק לגנאי. גם הצהרת בלפור יצא בסוף ממלחמת העולם הראשונה, בסוף מלחמת העולם הראשונה, וכל מיני הצהרות שהובילו והתניעו מהלכים, יכול להיות שהם קוראים, אולי זה מה שקורה לנגד עינינו. פתחנו עם זה שבעל הנס לא מכיר בניסו, מה שנקרא, היינו כחולמים במובן הזה שאתה חי וער, אבל אתה חולם בהקיץ. מה זה חולם בהקיץ? אתה ער, אבל אתה לא רואה את המציאות, ויום אחד יגידו לך, ואתה תגיד, אני הייתי אז, אני זוכר שזה קרה. והדברים האלה צומחים לפעמים מתוך השבר, מתוך הענן שמכסה, ומוליד בסוף את הישועה שמגיעה. ונסיים עם נדבי אור החיים הקדוש, ואז יהיה לנו זמן מנחה בדיוק. אין עם כלבי יקום, אומר לנו אור החיים הקדוש, וכארי יתנסה. מה זה אומר? על דרך אומרם, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, במקור אחרון זה מופיע, שלושה, יש שלושה דברים, כל זמן שמזקינים הם דווקא מוסיפים כוח, ככל שהם יותר מוסיפים כוח. ואחד מהדברים שאומרת שם הגמרא, מה זה? זה האריה. ככל שהוא גדל יותר ומזקין ומתבגר, כך הוא נהיה יותר כוח. זה התנסה, מתנסה ברום וכוח. הגם שיעברו עליו כמה מלחמות, לא מפני זה יהיו נחלשים, אלא עד רבה הולכים ומתגברים, וככה עם ישראל. מלחמות וקשיים, ועד יעלה מן הארץ, והחשכה והפוריות, ושמיים קודרים, אבל בסוף, בעזרת השם, מתוך הדבר הזה, נזכה לראות וישקע את פני האדמה, ואין כי נרצון, אמיך נהיה מקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא.